שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט של אלופים ואלופות. בכל פרק נארח כאן אלוף או אלופה מעולם הספורט, הבריאות והכושר, שיספרו לנו על הדרך מעוררת ההשראה שלהם. היום אנחנו מארחים את הזמרת, יזמית בתחום הכושר ובעלת פיטנס סנטר בוסט, רוני דואני.
פודקאסט של אלופים ואלופות, בשיתוף תלמה.
מה
העניינים?
מה קורה?
בא לי להוסיף לך עוד כמה תארים, לראות מתי נגמר לך האוויר.
אין, אני הרגשתי שאני כבר לא נושם, אבל זה כבר מעורר השראה בגדר הטייטל. טוב, כזה ניכנס לעולם הספורט. תגידי, תמיד היית ספורטיבית ובכושר?
תמיד.
כן?
כאילו, כל ילדה יש גיל כזה ששמים עליה חצאי טוטו ובגד גוף, ואז בודקים. האם היא מתחברת? זה עכשיו אני... בשלב הזה עם הבת שלי. וכבר מגיל 4 הייתי בסטודיו ורקדתי ואהבתי את זה, ואימא שלי וההורים שהיו מלווים אותי כזה, והתפתחתי מאוד בתחום של הריקוד. בגיל 12 כבר הופעתי במשכן לאומנויות בתל אביב עם הפילהרמונית של ראשון, זה היה כזה וואו. וכל הזמן הייתי על הבמה וכל הזמן חיפשתי את הבמה.
אני אגיד משפט מתבקש, תמיד היית סופרסטאר.
וזה זרם ממש ככה בהכל, כאילו בריקוד וגם אפילו בבית ספר, והתפתחתי וגדלתי לתוך זה. ואז בגיל 15 כבר התחילה הרוני סופרסטאר להיכנס לחיי, והתחלתי לעבוד. אני אפילו לא יודעת איך להגדיר את זה, כי זה היה כזה הפרויקט.
כן.
אתה לא מספר את זה לחברים, כי הם יצחקו עליך, כי מה פתאום רוני הופכת להיות זמרת, מספרים לה שיהיה פה ערוץ, מוזיקה, אני מחזירה אתכם אחורה, מלא מלא זמן, כאילו. אין יוטיוב, אין אפל מיוזיק, ספוטיפיי, ערוץ מוזיקה ישראלי אין. יש כאילו ערוץ אחד של MTV, and that's it, וזה כאילו... את הולכת לעשות עכשיו פה בעברית, ותבחרי שירים ושעות באולפן, ואני בת 15, וזה היה תהליך, ואחרי שנתיים באמת יצא השיר הראשון, סופרסטאר.
בתקופה באמת בה המוזיקה הייתה הקריירה העיקרית שלך, כמה הריקודים שמרו אותך בכושר?
הייתי חייבת לשמור על כושר. בעצם... מה שאני אהבתי במה שאני עושה, זה מצחיק שלפני כמה חודשים הייתי אומרת עשיתי ועכשיו זה עושה, כי הייתה ממש לפני רגע הופעה. אני משלבת את הריקוד עם השירה, שזה כאילו משהו שדאז לא היה מובן מאליו. כלומר, זה היה משהו שאתה רואה רק ב-MTV, אז כל על הבן בויז, הלהקות בנים, בקסטריט בויז, NSYNC, כאילו הם רוקדים ושרים ביחד, וזה וואו, בארץ זה זה לא היה. וכשאני הבאתי את זה, זה כזה, רגע, מה? לא הבנו. ולי זה היה נראה מאוד טבעי, כי אני גדלתי על הפופ האמריקאי. אני כאילו, זה מה שאהבתי לשמוע. הרצתי קלטות על גבי קלטות שאני מקליטה את הקליפים ב-MTV ולומדת את הריקודים. וזה היה נראה לי מאוד מאוד טבעי. ואז כשאני גם יצאנו לבמה, וכבר היה מופע של 50 דקות, שעה, אז הייתי צריכה לשמור על כושר של 127 BPM. אז אני זוכרת, נגיד, שבצבא היה לי הליכון בבית, והייתי רצה להליכון ושרה את הסט-ליסט שלי, ורואה איפה אני מאבדת נשימה, ואז משתפרת יותר, או מבינה פה, טוב, אני צריכה לעשות ברייק, לדבר עם הקהל, כזה. הייתי ממש ממש מתאמנת על זה, ותמיד הכושר, הריקוד, הכושר, תמיד היה כאילו בחיים שלי. הייתה גם... האימונים היו הרגע שהטלפון היה בצד, וזה הרגע שלי עם עצמי, עם המאמן, מאמנת שהיו לי, וכאילו רגע שנייה מתנתקת מטלפונים וכזה. אז זה תמיד הלך במקביל.
עוד אז הפיתויים בטלפונים עוד היו יחסית קטנים, היום
זה... מה זה קטנים? הכל רק נוטיפיקיישן, כן.
כמה באמת כושר צריך בשביל להופיע ולזוז ככה על במה, כמו שאתה מתארת, 50 דקות?
מלא כושר.
כן?
מלא. כן, גם צריך... בעיקר סיבולת לב ריאה. היום נגיד, זה מצחיק, כי בתקופת הקורונה הייתה לי תוכנית כושר בערוץ הספורט. וזה היה לייב, זה היה 36 דקות שאני מאמנת אורחים שמגיעים אליי, ואני מדברת איתם ושואלת אותם שאלות, ואני מאמנת אותם תוך כדי. והאורחים שלי היו כאילו נגמרים, כזה, רגע, שנייה. ואני, בגלל שהייתי רגילה להופעות, לדבר ולשיר ולרקוד ביחד, זה היה כאילו צ'יפס. וזה פשוט עניין של אימון. יש לנו כושר אירובי, שזה בעצם הלב שלנו, והיכולת שלנו לעבוד טוב עם הנשימה והחמצן, ופשוט יש לי לב גדול, לב רחב, וזה פשוט אימון. אתה לומד לנשום נכון, אתה לומד לנשום נכון, אתה לומד לחלק את האוויר, ואיך לעשות את זה בצורה שכאילו לא יותר מדי תתנשף במיקרופון, כי זה לא נעים, אבל גם שיבינו שזה לייב, אני גם אוהבת את זה, במיוחד היום באימונים שאני עושה אונליין, שירגישו גם בבית, מי שמתאמן איתי, כן, גם לי קשה, אני בן אדם, כאילו, זה חלק מהעניין.
כשאת רואה היום כוכבות ש... הרי את היית, נועה קירל כזה של תחילת האלפיים.
פעם היו, את היית בריטני ספירס, עכשיו אני נועה קירל.
נועה קירל, את מבינה מה זה? אז כשאת רואה היום כוכבות כמו אגם ונועה, שגם עברו איזשהו שינוי חיצוני עם הגוף שלהן, ושיש כאלו שהרימו גבה על הנראות שלהן, בתור מי שהייתה שם באמת מגיל צעיר, כמה זה פוגע, כמה זה מפריע שמסתכלים ובוחנים אותך בפן הזה?
וואו, הייתי מאוד צעירה. ובאמת עטפו אותי מכל הכיוונים, המנהלים שלי וההורים שלי. הייתי מאוד מכוונת מטרה, ממש. אני מודה שכן היה התעסקות במראה החיצוני שלי. כן. דיברו על זה, כן עשתה הגדלה ציצי, לא עשתה הגדלה ציצי. חברים, הייתי בת 18, כן. זה כאילו...
ועוד אז בכלל לא היה פוליטיקלי קורקט,
כן,
בכלל...
אני כאילו צילמתי קליפ, הייתי בת 16 וחצי, אחרי חצי שנה צילמתי עוד קליפ. אתם יודעים, אני עוד בשלב שאני עוד מתבגרת ומתפתחת.
כן.
אז כן היה את הדיבור הזה, אבל הייתי כל כך חדורת מטרה, וגם זה היה כל כך חדשני, שבאמת מהרגע הראשון זה קיבל כל כך הרבה ביקורת, שלקחתי עם עצמי החלטה שאם אני אשים דגש ומשקל על כל מה שאומרים, אני פשוט לא אעשה את מה שאני אוהבת. ואני החלטתי שאני הולכת לעשות פופ בעברית, בשפה העברית, כי אני רוצה להביא את הפופ לישראל, ושלא כמוני, כמו שאני, כאילו, באותה תקופה, כי הייתי גם נערה, הולכת ושומעת רק פופ אמריקאי. רציתי להביא את זה לארץ, רציתי לצבוע את זה בכחול לבן. אז ידעתי כאילו שיהיו לזה התנגדויות, ידעתי שלא כולם אוהבו, וזה סבבה לגמרי.
כן.
וברגע שאתה גם עושה משהו שהוא פובליק, וזה כזה לכולם, ואתה, מצד אחד אתה רוצה שיראו ויסתכלו, ומצד שני, אין מה לעשות, יש תגובות בהתאם. אז אני באמת הרחקתי. לא הייתי קוראת טוקבקים, זה לא עניין אותי. תמיד היו שואלים אותי בכתבות, מה הדבר הכי רע שאת זוכרת שאמרו עלייך? אני לא זוכרת, כי אני לא מתעכבת על זה.
נכון.
זה לא מעניין אותי. לטוב ולרע, כי גם בדברים הטובים לא הייתי לפעמים כל כך מתעכבת. פשוט דהרתי קדימה, זה היה 12 שנה מטורפות, כאילו גם אין לך זמן להקל את מה שקורה, אז אתה מסיים פרויקט ויש פרויקט אחר, תסיים משהו, יש כבר משהו אחר, תמיד משהו רודף משהו, רודף משהו, רודף משהו,
לא עוצרת.
כן. ורק כאילו במרחק של הזמן, פתאום אני מבינה, וואו, זה באמת היה מטורף. ממש, זה כאילו מהשיחות שיש לי היום עם אנשים שגדלו עליי, אפילו פה שאלכס מספר לי דברים ואני נזכרת ואני כאילו, זה כל כך גדול שאתה לא מצליח לעכל את זה. הייתי כן צריכה את הרגע הזה לצאת שנייה החוצה, לקבל פרספקטיבה כדי לעכל את כל התקופה הזו.
כמה אבל דימוי גוף באמת העסיק אותך?
אני חושבת ש... כל נערה ואישה, וגם היום נערים וגברים, מעסיק אותנו דימוי גוף. אנחנו, עם השנים זה רק הלך והתגבר, אם זה היה רק המראה בבית, אז היום כבר כל אחד מחזיק ביד שלו ערוץ, תקשורת מסוים, אינסטגרם, פייסבוק, טוויטר, סנאפצ'אט, name it. ואתה מצלם את עצמך, וזה יוצא החוצה, ואתה מקבל תגובות. ודימוי גוף זה, זה, זה בלתי נמנע. אני לא חושבת שיש מישהו אחד שמסוגל לעבור ליד מראה ולא להסתכל. זה יהיה שקר. השאלה היא, איפה אתה שם את המשקל? אני יכולה להגיד לך שבתור ילדה היה לי כל כך הרבה ביטחון עצמי, באמת, בזכות הוריי, וגם בזכותי, בזכות עצמי, שכאילו אמרתי, אוקיי, זאת אני, זה מה שיש. והייתי פרזנטורית של בגדי ים, והייתי בצילומים ובהופעות, ופשוט אהבתי את הגוף שלי, מאוד 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 מאוד. אני עדיין אוהבת אותו. הקפדתי לאכול נכון, והקפדתי להתאמן, וידעתי שאני לא גבוהה. כלומר, ידעתי גם למי להשוות את עצמי, כי להשוות את עצמי לדוגמניות, מטר 70 וכשאני עוד לא מטר 60, אני מטר ובמבה, זה לא פייר לעשות לי את זה. אבל עבדתי עם סטייליסטים, ועבדתי עם מלבישים ומלבישות, שהיו עובדים עם הנתוני גוף שלי, והכל סבבה, ואני חושבת שהיום המגוון ולראות זמרים וזמורות מכל קשת המידות והדימוי גוף, זה מדהים, אבל גם צריך רגע לעשות עבודה פנימית עם עצמנו ולהבין למי אנחנו משווים את עצמנו. דווקא הדימוי גוף שלי, וכל הזמן עכשיו אני מתעסקת עם, במוח שלי, זה עם הלידות. כי, ואני גם עובדת עם נשים אחרי לידה, ואני עברתי 3 לידות, וזה כל פעם ללמוד מלידה ללידה, מהיריון להיריון, לאהוב את עצמי מחדש. כי הגוף לא חוזר לעצמו, אין דבר כזה לחזור לעצמי. יש הריון, 9 חודשים, ואחר כך תופכת להיות אימא, ובאמת, כל פעם וכל הריון זה מחדש. ואת עוברת איזשהו תהליך עם הגוף שלך, וזה כל פעם ללמוד לאהוב את הגוף מחדש. וגם אני היום, אני 5 חודשים אחרי הלידה, ואני כאילו מזכירה לעצמי. אני באמת, אני ממש מזכירה לעצמי. לקח 9 חודשים עד הלידה, והגוף עבר תהליך של 9 חודשים. לא יכול להיות שלא תתני לו לפחות 9 חודשים רגע שנייה לנשום בחזרה. אנחנו חייבים לזכור את זה שאנחנו אנשים ואנחנו בתקופות, וגם בבוסט אז יש אצלנו תזונאית, אבל הדבר הראשון שאתה נכנס למלתחות, יש כאילו משקל ישן, וכתוב המשקל לא חשוב, כי הוא באמת לא חשוב, כי כשאתה מתאמן ואתה עובד עם הגוף, ואנחנו עובדים על מגוון של אלמנטים, אם זה האירובי, שזה הסיבויות לב ריאה, וכוח זה מסת שריר, וחיזוק של הגוף עם שרירי הליבה ושיווי משקל, אז באמת המשקל הוא הופך להיות מספר, זה לא קשור. מה שקשור זה ממה הגוף בנוי ומורכב, וממה אנחנו מורכבים, אם בנפשי ואם בפיזי. אנחנו אנשים מורכבים, אנחנו חייבים לזכור את זה, חייבים. רצוי שנזכור את זה, כשאנחנו מסתכלים על עצמנו במראה, שאנחנו בוחנים את עצמנו.
ספרי לנו על ההחלטה לעבור מקריירה של מוזיקה לקריירה בתחום הכושר.
זה לא הייתה החלטה, אני חושבת שזה היה יותר תהליך.
אוקיי.
אחרי 12 שנה שבאמת עשיתי אך ורק מוזיקה והנחיה ומשחק, וזה היה אחרי כבר 3 אלבומים, משהו התחיל לזוז, משהו התחיל לזוז בתחום המוזיקה, שהלך והשתנה, וגם אני הלכתי והשתניתי פתאום בגיל, התחתנתי בגיל 24, ואז יצאנו עוד אלבום לקראת גיל 26 כזה. רגע, שנייה, אני עושה את מה שאני עושה מגיל 15, ואני אוהבת את זה מאוד, אבל עוד כל מיני מחשבות עולות, ופתאום כאילו אחרי החתונה כזה יש בית, וצריך לחשוב כבר בצורה של בית. מה אני אוהבת? רק מוזיקה אני אוהבת? ואם לא בא לי עכשיו לעשות מוזיקה, אז מה כן אני יכולה לעשות? פתאום אתה מתחיל לשאול את עצמך שאלות של, במה עוד אני טוב? כאילו, אני טובה במוזיקה, אני אוהבת את הבמה, אבל גם זה לא בשליטתי. וגם כאילו אני רוצה לגלות עוד דברים על עצמי. ואז יצאתי לאיזשהו מסע של חיפוש סיזיפי. היה תקופה שכזה, יש לי גם הרצאה שנקראת לקום מהספה. הייתה לי ספה אפורה בבית, לכן בבית החדש אין לי ספה אפורה בבית, אבל הייתה לי ספה אפורה בבית. וזה התהליך שאומר לעצמך, אוקיי, הטלפון יצלצל. זה יבוא, הוצאתי אלבום, יש כבר שיר בפלייליסט, יופות. חכה. וזה לא מתרומם. כלומר, דברים מגיעים, אבל כבר עשיתי את הכל ולא בא לי לעשות. ומה כן בא לי לעשות? אני לא יודעת. אני רק יודעת מה לא. שאז באותה תקופה כולם אמרו לי, טוב, זה גם משהו. אבל חברים, כאילו אני בן אדם שרגיל ללוז משוגע. ובעלי חן, הוא יזם. והיינו רואים בבית, היום יש את הקרישים הישראלי, ואז זה בעצם פורמט אמריקאי, אנגלי, אוסטרלי, יש בהמון מדינות. אנחנו ראינו את הפורמט האמריקאי, ואני הייתי חזק בתוך האימונים, כי זה מה שמילא לי את היום. כאילו, הייתי חזק בחדר כושר, באימונים, אוהבת לנסות כל דבר חדש שמגיע לארץ, אם זה ביקרם יוגה ב-40 מעלות, ואם זה ארסלים הפוכים, ואם זה תיאר, כאילו, את כל השיטות, את כל הדברים החדשים, רק כדי לחדש לעצמי. ואז באחת מהתוכניות שאני יושבת לידו, וכאילו אני כבר שם על הספה, והוא כבר שם את התוכנית הקרישים, אז נראה איזה יזמים ואיזה דברים יש. נכנסו שני יזמים צעירים, גולשים, עם גלשן שבעצם גולשים ביבשה. ואני מסתכלת ואני אומרת, רגע, אני לא מבינה. עכשיו, אז היה ספינינג, כלומר, האופניים מהאוטדור נכנסו לאינדור. ואז הגיע כאילו הבורד הזה, ואני מסתכלת, והקרישים בארצות הברית שם בטירוף, והם עולים על זה, ומקבלים השקעה. ואז אני אומרת לכן, וכן אומר לי, מעניין, ואני אומרת לו, כן, אתה יודע, עכשיו יש מלא שיטות כושר שמגיעות לארץ וזה. וואלה, כאילו, זה, אפשר לעשות את זה בעולם? זה כאילו, זה נמצא כבר? זה כבר הם התחילו לייצר? ואז גילינו שהם, מהרגע שזה שודר הפרק, עד שאנחנו צפינו בו בארץ וכזה, התחילו כבר לצוץ סטודיו-אים, וזה עניין אותי, וככה אמרתי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז אולי, חן היה בתחום היבוא וידע לייבא דברים לארץ, אז אולי אני אבוא לארץ, אני אביא מאמנת כושר, כי היא יודעת לאמן, ואני אהיה הפנים היפות. אני אתאמן כל היום. למה לא? אבל אז לא מצאתי את המאמנת, אז אמרתי, אוקיי, אז אני אלך, אני אעשה את זה. ונכנסתי ללימודים של להיות מאמנת כושר, זה לימודי תעודה. ואז אחרי שהיית תעודה בעצם, וזה מלא 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 דברים, נסעתי לארצות הברית להכשרה של סרפסט, וחזרתי עם גלשן על הגב.
שזה אותו גלשן שראו בתוכנית?
לא אותו גלשן, זה היה אפטיפוס, אבל הגלשן נמצא אצלי בסטודיו.
אוקיי.
כן, אותו סבא רבא של הגלשנים. ואמרתי, אוקיי, כאילו חיכיתי, כשישבתי על הספה, אני בן אדם כל כך דזיתי, וכל כך חגיל לעשות דברים, שרק חיכיתי על משהו להתפוצץ עליו, וכאילו, כמו שהלכתי ואמרתי לך, אני דוח במוזיקה, ואף אחד לא מזיז אותי מה המטרה, וזה לא מעניין אותי מה אתם חושבים. אותו דבר זה היה, כשפגשתי את ה... ועליתי על הבורד בניו יורק, ואני זוכרת שבאתי להכשרה, והגיעו כל מיני מאמני כושר אמריקאי, ומספרים, טוב, אני מפה, אני מפה, אני מפה, ואני אומרת שאני מתל אביב. הם הסתכלו עליי, אמרו לי, מה עשית את כל הדרך בשביל הדבר הזה? אבל הרגשתי שזה כאילו איזשהו מסע חדש, ומשהו חדש שאני חוקרת. וכמו שבגיל 15 חקרתי, אם בכלל אני אתחבר ודברים ילכו, ואם זה יצליח או לא יצליח, הרגשתי שוב פעם את אותה ילדה, את אותה פרפרים בבטן, שקצת חיפשתי אותם. ופשוט חזרנו לארץ ועפנו על זה בכל הכוח, וגיליתי שבאמת לפעמים אתה לא צריך ללכת לחפש כל כך רחוק משהו אחר שאתה רוצה לעשות שינוי. לפעמים דברים שהם מתחת לאף, כלומר הכושר, זה כל כך מילא לי את החיים, והיה חלק, והיה גם חלק מהמוזיקה, וזה משהו שאני כל כך אוהבת לעשות. אז כמו שדי-ג'יי כזה מחליף בין בכפתורים, אני לא יודעת אם אתם רואים על השולחן בין הכפתורים, אז כאילו הרגשתי שטיפה הורדתי את המוזיקה, והעליתי את הכושר והבאתי אותו לפרונט, והייתה תקופה שניסיתי לעשות גם וגם, וזה היה מאוד מאוד קשה, וברגע שהקמנו את בוסט, והיה לי בית, הרגשתי שאני יכולה רגע לשחרר מהמוזיקה, ולהתמקד בבית, וגם נהיה בית בבית, הבן הראשון, הבכור שלי, וזה דחף אותי, כאילו משהו בזה שבתחום היזמות, ועם סרפסט, ועם בוסט, אני יודעת שאם אני אעשה א', יגיע ב', ועם ב', יגיע ג', שזה משהו שלא קיים במוזיקה, נתן לי רגע שנייה לנשום. אתה צריך לפעמים יציבות שנייה, אחרי שכאילו התעסקתי בתחום שהוא נורא לא יציב, ונורא תלוי במה קורה עכשיו, ומה קורה בחוץ, ומה יגידו. והעברתי את ההופעות מבחוץ פנים על הסטודיו, והתחלתי לאמן אנשים שזה בכלל משהו מאוד פסיכולוגי, ופתאום לגעת באנשים. בכל זאת שאני על הבמה, אני לא יכולה לגעת, כאילו אני נוגעת בכולם על הבמה, אבל אחר כך אני לא יכולה לדבר עם כולם ולהקשיב ולשמוע, ואני נורא אוהבת. ופתאום עם מתאמנים שלי נוצר איזשהו קליק כזה, וזה פשוט עשה לי טוב.
אליפות בשיתוף תלמה.
אגב, מה מיוחד בבוסט?
וואו, בוסט זה בית. אני מרגישה, וגם המתאמנים שלנו מרגישים, שיש כזה את הסטודיו-ים, ויש חלל מרכזי במרכז, זה נקרא סושיאל, ואני מרשה שכאילו זה הסלון שלי. גם מבחינת הילדים שלי הם מסתובבים, כאילו זה הסלון בבית. אנחנו יושבים ואנחנו מדברים, ומתאמנים יכולים לשבת ולסיים עוד משהו במחשב או לשתות קפה. ואני גם מרגישה שבזכות זה שהאימונים הם באמת קטנים, הם לא אחד על אחד, כי כמה אתה יכול לברבר למאמן כושר שלך באוזניים והוא יברבר לך? כאילו יש שלב כזה של אין מה להגיד יותר. אז זה קבוצה קטנה, אבל כל אחד עובד על מה שהוא צריך, ובונים תוכנית אימונים, ולכל אחד יש את המקום שלו, ויש מגוון כל כך רחב של אימונים, כי אם לא התחברת לזה, כלומר, אם לא התחברת באירובי לאימון היט, אין בעיה, בוא תעשה את האימון אירובי שלך על הבורד, או לך תקה בסק ותוציא עצבים בבוקסינג רום. כאילו, יש מגוון, וכל אחד יכול למצוא את מה שמתאים לו ולמה הוא מתחבר. יש משהו בי שצריך את הקרקע. אני צריכה קרקע יציבה. לא משנה כמה אני מרחפת וחולמת מאוד גדול, ויש לי חלומות מאוד גדולים, בסוף אני צריכה את ההתקרקעות הזו, את הבייס שלי. אם בתקופה כשהייתי נערה, הבייס היה הבית, הבית של ההורים שלי. כשגדלתי, אז זה גם הבית שלי, אבל זה גם המקום, בוסט שהקמתי שהוא כאילו, זה הבית. משם יוצאים דברים. היום אני צריכה לעשות חזרות עם רקדנים, עושים את זה אצלי בבית, בוסט, כאילו. אני מרגישה שם הביטחון, ואני חושבת שבזכות הביטחון שאני מרגישה, יכולתי שוב פעם לתת לעצמי לצאת בחזרה למוזיקה. כן. כי, אתה יודע, כשאתה עושה מוזיקה, אתה די שם את הלב שלך ביד, ואתה אומר, כל שיר, כל דיסק, כל משהו שאתה דיסק, אין כבר דיסקים. גד. אתה שם כאילו את הלב שלך בחוץ, והוא עלול להישבר, הוא להיפגע, כאילו באמת, זה כל כך זה, כל, זה, זה חשוף, זה כאילו שם, תאהבו אותי. וברגע אבל שהיה לי את, את הבוסט ואת את הבית שלי, את הביטחון שלי, את הצוות שלי, אם זה מהמתאמנים עד למאמנים, עד לשותפים שלי, הרגשתי שאני תמיד אהיה מוקפת, ואני כן יכולה לחזור ולצאת ולבחון ולבדוק ולשחרר רגע, והכל יהיה בסדר. זה מה שעשיתי.
אגב, אבל כמה בהתחלה שלך, בתפנית הזאת, התייחסו אליך ברצינות?
אני 12 שנה, גם נהניתי, אבל גם קראתי את התחת, בתור, בקריירה של רוני סופרסטאר. אז אני גם יכולה עכשיו לקחת את כל מה שעבדתי עליו כל כך חזק וקשה, שיפתח לי עוד דלתות. ולא חשבתי פעמיים, והרמתי טלפון לסמנכלית, אחד החדרי כושר הכי גדולים בארץ, אמרתי לה, היי, זאת רוני דואני, אני רוצה לבוא לפגוש פגישה איתך. עכשיו, אני יודעת שאם זאת הייתה מיכל כהן שמתקשרת, זה כאילו, זה היה אחרת, או לא בטוח שהייתה משיגה את הטלפון, את הטלפון הזה, אבל הפעלתי את כל הקשרים שלי, כי יש לי את הלגיטימציה, כי באמת כאילו, יש לי את המותג שעבדתי עליו חזק, לבוא ושיפתח לי דלתות, וזה שאומרים שיטת הכושר של רוני דואני, זה משהו, זה כאילו זה פותח דלתות, וזה מעניין אנשים. לצד זה, קודם כל, אנשים שנגיד, אני הייתי מכשירה מאמנים, הרי סרפסט התחיל, בכלל כזה, להפיץ את הבשורה. לא היה לנו עוד בית, הייתי מטיילת בין חדרי כושר וסטודיואים, והייתי פוגשת מאמנים, ובמשך 3 שנים הכשרתי למעלה מ-1,500 מאמנים.
וואו.
כן. ואני זוכרת שבפעמים הראשונות, מאמנים היו מגיעים, וכאילו, מה, אני מאמן 8 שנים, 7 שנים, כאילו, את באה להעביר לי הכשרה. אבל אני כל כך ידעתי, מה זה סרפסט? וידעתי בדיוק למה אני מתאימה לזה ורוצה את זה ורוצה להפיץ את הבשורה של זה בארץ, שהם נכנסו לחדר ובתחילה היו סקפטים, אבל הבינו, כאילו ישר אומרים, אוקיי, היא יודעת על מה היא מדברת. כי אני לא עושה חצי דברים, אני עושה דברים עד הסוף. ככה אני יודעת לעשות דברים. וסרפסט, הבאנו את הגלישה לתוך הסטודיו. אבל זה יותר מזה, זה state of mind, זה state of mind של להרער את הקרקע, ואני מחזירה אותך אחורה שאמרתי, אני צריכה קרקע יציבה. ולא סתם בחרתי את סרפסט, כי סרפסט לימד אותי שלא תמיד יש קרקע יציבה. ואם הקרקע לא יציבה, אתה צריך למצוא את היציבות בפנים. והבורד הזה עשה לי שיעור של החיים, ש... עד היום אני מעבירה את המתאמנים שלי, את השיעור הזה, שלפעמים צריך רגע לשחרר ולחפש את היציבות בפנים. ואני יכולה להגיד לך שבאמת בבוסט יש לנו יש לנו 14 שיטות שונות של אימונים. לא יעזר כלום לאף אחד. הבורד הוא משהו אחר.
כן.
הוא באמת משהו אחר. אז אם זה מאמנים שיסתכלו עליי קצת אחרת, ואפילו שהייתי נכנסת לפגישות עסקיות, שבדרך כלל תחום הכושר הוא גברים. ואם זה מנכלים ובעלים של חדר כושר, זה הרוב גברים בתוך התעשייה הזאת, ופתאום כאילו שולחן מלא 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 גברים, ואני. ולא רק שאני אישה, אני גם כאילו רוני סופרסטאר הפופיסטית בכלל, הבלונדה. כאילו מה, ופתאום שומעים רגע? אני יודעת מה אני רוצה. אני כאילו, אני... זה קצת כזה, אוקיי. אבל אחרי שהייתי יוצאת מהפגישה, אני אומרת, אוקיי, יודעת. זה מלא שילוב של ביטחון עצמי, כי אתה צריך שיהיה לך ביטחון עצמי. ויש משפט מאוד טוב שאומר, fake it till you make it. וכן, הייתי מתכוננת לפגישות עסקיות כזה מול המראה, איך אני מציגה את עצמי, מה אני רוצה להגיד. הייתי מגיעה עם דף מאוד מסודר שאני וכן היינו עובדים עליו, מה אנחנו רוצים להגיד, מה אנחנו רוצים להשיג. כאילו הייתי מגיעה מאוד מוכנה לכל דבר כזה. וגם בסוף, אתה יודע, שדבר מצליח, אז אז הוא מצליח, וכולם רוצים לקחת חלק בזה, ובאמת עבדנו מאוד מאוד קשה שהדבר הזה יצליח.
זה לדרך. את זוכרת מי היה המתאמן הראשון שלך?
איתי תורג'מן.
אז את יודעת, זה קטע, כי גם, נראה לי שגם ליקי הייתה פה ואמרה שהוא הראשון, אז כאילו הוא הנסיין שלה.
מי הייתה?
ליקי.
כן, גם ליקי. אז ככה. כן, וואי. אז הכרתי את, דרך איתי הכרתי את ליקי.
גדול.
כן. אז איתי היה מתאמן שחזרתי עם הגלשן על, על הגב, אז אני ואיתי היינו מתאמנים ביחד בקבוצת ריצה. ואז חזרתי עם, עם הבורד על הגב, ואז אמרתי לו, תקשיב, איתי, יש משהו שהבאתי מארצות הברית, אני מתחילה כזה אימונים בקטנה אצלי בסלון, אתה רוצה לבוא לנסות? ואז הוא הגיע. אני כזה, oh my god, לאן הכנסתי את עצמי, זה הפעם הראשונה שאני עושה אימון, כאילו, וזה איתי. ואימנתי אותו. והוא סיים את האימון ואמר, וואו, מה זה הדבר הזה? ולימים גם הפכנו להיות שותפים עסקיים בתוך סרפסט, ורצנו תקופה ביחד. ואז הוא הכיר לי את ליקי. ואני זוכרת שהיא הגיעה אליי לסלון, היא הייתה מאמנת כושר בדיוק, היא הייתה עושה אימונים מטורפים בפארק, לתקופה כאילו בפארק הירקון. וואי, איזה אנרגיות יש לה. והיא עפה על זה. וככה הבאתי מלא אנשי מקצוע שהבינו, אם זה מאמני ריצה ומאמני כושר סופר דופר ופיזיותרפיסטים, הכנסתי אליי לסלון, אימנתי אותם, פידבקים, וככה התחלנו לשווק את זה.
אגב, בוא נחזור רגע לילדות שלך. היה יכול להיות תרחיש כזה שבכלל היינו רואים אותך באולימפיאדה, כי היה זה שלב שהיית בהתעמלות אומנותית, נכון?
וואו, אני קוראת לזה המרד הראשון שלי.
אוקיי.
אני נורא רציתי להיות מתעמלת אומנותית.
אוקיי.
אבל בואו, אין לזה כל כך יחסי ציבור טובים. ההורים שלי אמרו...
למרות שהיום רשלצית אחרת עשתה את זה.
מה זה עשתה? עשתה את זה. עשתה את זה. אוקיי? עשתה את זה. אז נורא רציתי, אבל ההורים שהיו פחות בעד, הם רצו נורא שאני אשאר בתחום הריקוד. והייתה נבחרת לבית ספר, ביסודי שלי, שבמקום קורה יש ספסל. כאילו, לוקחים את הכל.
מנמיכים את זה.
מנמיכים את זה. ואמרתי, טוב, אז אני הולכת. וכן, היה רגע שעשיתי תרגילי קרקע וחמור בתור מתאמנת אומנותית של בית ספר בארי. פול. אבל זה היה ממש לרגע.
בתוך כל העולם הכושר והספורט והשילוב שלך, נגיד עם המוזיקה, עם איזה שיר שלך הכי כיף להתאמן?
וואו. כאילו, יש את הרמיקס של צ'יל. אני אגיד לך מה, יש לנו די-ג'יי דידו, שהוא אחראי על המוזיקה בבוסט, והוא מכין לנו טרקים משוגעים, אז הוא כל פעם ככה עושה לי מתנות קטנות, אז כשצ'יל יצא, אז הוא גם שם את הרמיקס, וגם יש סט מלא של רוני סופרסטאר, 25 דקות.
גדול.
של כל השירים. זה הכל נמצא בסאונדקלאוד של בוסט. אז אני יכולה להגיד שמהסט הזה מאוד כיף לרקוד על זוז מותק. כאילו מותק 2. זוז מותק.
אני לא צריכה.
נסיך מפלסטיק. על רמיקסים. וואו, איזו שאלה ממש קשה. זה מה שעולה לי כרגע.
אנחנו ניתן לקהל לבחור.
כן, תתכנסו לסאונדקלאוד, תשמעו את 25 דקות של טרק סופרסטאר ותכתבו לנו.
אני חייב לשאול, כן היה לך איזשהו גם נקודה ממש כואבת, נכון, גילית את הסרטן באצבע, את פחדת שלא תוכלי לחזור לעשות ספורט?
כן, זה היה רגע כזה שאמרו, הייתה לי מלנומה של הקצוות, והנקודה הייתה בזרת. ובגלל שזה מקום מאוד קטן, וגם לפי הפרוטוקולים של הטיפול בזה, מורידים אצבע. אני כזה, אחלה, סבבה, אבל כל העבודה שלי היא על הרגליים, ובאצבעות שלנו, אז הבוין היא הכי חשובה, כי עליה זה 50% מהשיווי משקל שלנו, ואז כל... שער ה-50 מתחלק בין 4 אצבעות, שזה בערך 12.5% מהשיווי משקל שלי. ברגע שתורידו לי את האצבע, אז מה אני אעשה? ואני מאמנת יחפה, ואני מאמנת על הבורד, וכל כולי בתוך השיווי משקל והבלנס. ולכן הרופאה שלי, דנה גוזי, התייעצה עם עוד פרופסור, והם החליטו לא להוריד את האצבע, ולעשות, להוריד את הנקודת חן, ולהשתיל אור במקום. זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשוחה, באמת כאב פיזי מאוד, שעד היום כאילו אני זוכרת אותו, כי זה לא נעים, ועוד הייתי אחרי לידה, ואני זוכרת שאמרו לי, מה, עברת לידה? כאילו שהחליפו לי נגיד תחבושות על האצבע, אז אמרתי להם, זה לא אותו דבר, זה כאילו, זה סיוט. ולידה בסוף אתה מקבל פרס. אני חושבת שזה היה גם זה שיעור בשביל עצמי, כי יש לי נטייה תמיד להביא אנשים, את האנשים שסביבי קודם, את המשפחה שלי, את הילדים שלי, לא להסתכל על נורות הזרה, ולא לשים לב לכל כאב שיש, ודי לדחוק את הדברים, ואם זה בדיקות דם ודברים מעצבנים הצידה. וזה היה שיעור לשים את עצמי במרכז, ולהבין שאני אימא, אז נורי היה, ובדיוק מאיה נולדה, ואני בת זוג, ואני בת של, ואני כאילו, ואני חשובה, כאילו אני צריכה לשים לב לבריאות שלי. ולא לדלג על דברים, כי זה נוח יותר, ויש את הטירוף של החיים. אז כן, זה היה קצת שיעור קשוח, אבל שיעור.
אחרי כל מה שעברת, ואחרי התפנית שעשית, וביחד עם כל המוזיקה שאת עושה, היום את מגדירה את עצמך חלופה? אני יודע שזה קשה להגיד על עצמך, אבל תרגישי חופשי.
כן, אני באמת מרגישה אלופה. על זה שאני מצליחה לג'נגל בין כל הדברים. ולא לוותר על דברים. גם להיות אימא, וגם להיות יזמית ולהמשיך ליצור, ולהיות במקום שאני אוהבת בעולמות של הכושר, וגם להמשיך, להתחיל ולהמשיך ליצור בעולמות של המוזיקה, ולא לפחד להיפגע שוב, או לעשות צעדים לא בטוחים, ולצאת קצת מהסייף זון שלי. אני בעיקר מסתכלת על זה, שאני נותנת שיעור לילדים שלי שזה בסדר לנסות ולא להיות בטוחים ואולי קצת לטעות ולהתבלבל, אבל בעיקר לא לוותר, כי על דברים שאתה לא עושה אתה מצטער, אתה לרוב לא מצטער על דברים שאתה עושה, אתה יכול אחר כך לתקן אותם, אתה לא מצטער על זה, אתה מבין את השיעור מתוך זה ומתקדם קדימה, אבל דברים שאתה לא עושה אז אתה כאילו מים ומים.
ואתה נשאר עם התחושה הזאת.
בדיוק. אז זה לא פשוט, למרות שלפעמים מהצד זה נראה שכאילו אני צ'יפס, הנדי דול. אני לרוב מצליחה לשמור בג'ינגול על כל הכדורים באוויר, אבל לפעמים אם כדור אחד נופל, לא נורא, מרימים, ממשיכים, מתחילים מחדש.
תראי ככה, לסיום, מי שרוצה עכשיו להתחיל לשנות את אורך החיים שלו, עם מה הוא צריך להתחיל? מה השלב הראשון בדרך לשם?
דברים מאוד פשוטים.
כמו מה?
אני חושבת שברגע שמתחילים משהו אחד, הוא מביא איתו עוד דברים. נגיד, לבחור לנסוע על אופניים רגילים, ולא אופניים חשמליות.
אוקיי.
לבחור שעד עלייה של 4 קומות עושים ברגל, ולא במעלית. זה בתחום הכושר. לבחור לקום כל בוקר או ללכת לישון כל ערב שאתה מחזיק דקה פלנק קטן ואז לאט לאט אתה רואה את מגמת השיפור ואז פתאום עם פעם ראשונה שעליתי את 4 מדרגות רציתי למות פתאום אחרי חודש אוקיי
מעניין.
אני פחות מתנשף, ואם להחזיק את הדקה, אם התחלתי מ-20 שניות פלנק וקרסתי פתאום זה הופך להיות פלנק זה על ה... עמות. אני ממשיך ל-30, 40, 50, דקה, מה זה דקה? זה שטויות, הנה 2 דקות. משתפרים, ואז אתה כבר, זה מסקרן אותך לראות how far can you go, כאילו מה עוד אפשר לעשות, ואז זה מגרה עוד יותר את החושים להתחיל לבדוק, אולי אני כן אוהב לצאת לרוץ, אני כן אוהב אולי להיות בסטודיו עם חברה של אנשים. רוב האנשים מתביישים בכלל להתחיל להתאמן. כי הם אומרים, אני לא נראה מספיק טוב בשביל ללכת לחדר כושר. שומעים רגע? בשביל זה אתה צריך את ההכוונה. ולי וגם לצוות בבוסט, זה מאוד חשוב שכאילו אנשים ירגישו בנוח, והצעד הראשון בתוך הסטודיו הוא מאוד מלחיץ. באמת, אנחנו מלא מדברים על זה בצוות. מה זה אומר להיות מתאמן חדש? ואנחנו תמיד עוטפים רגע, ומכוונים, ולא אומרים, אוקיי, זה המערכת משחררים. בדיוק הפוך. יש צוות שלם שכל המטרה שלו זה לעטוף רגע, כי הצעד הראשון הוא ממש, ממש חשוב.
טוב, רוני, היא האלופה. איזה כיף שבאת לפה, ובתור מי שכזה עוקב אחרייך שנים, זה כיף לשמוע ולראות גם זווית אחרת שלך, וכל המסרים שאת מעבירה גם תקפים לכל תחום שאת עוסקת בו, וזה מדהים לראות את זה, ומדהים לשמוע את זה. מאחל לך עוד הרבה שנים של הצלחה, ושל יזמות, ושל הגשמה עצמית, ורענון בעולם הספורט ובמוזיקה. וזהו, אני מעריץ.
יואו, תודה רבה, ממש נהניתי. גם אני. ממש, היה כיף שהערכתם אותי.
תודה רבה, רוני.
תודה.
פודקאסט של אלופים ואלופות, בשיתוף תלמה.